פרטי. כל אחד ואחת יגיד שצריך איפה. לא לכל אחד ואחת יגיד שלא לצריך איפה. אני ברפואה של שהיא בעצם הוכחת במהלך השנים. יש לנו בקשה, בקשת עומק, להחזיר את הפשוט הזה שיהיה ינחיל אותנו. אני חושב שלפורים הגענו למצב שיש איזו עבודה, חלק מהעבודה המוכנית של פורים, זה השקטה של, של השכל המודע, מה שנקרא עד לא ידע, בלי השכל המודע. בלי המקום המודע, ואז פתאום אתה מופעל ממקומות בעצם בלי שהם לא... שהם לא מלכת. במקומות אחרים בעצם אתה... פתאום מגלה. אני משחרר את כולנו, אל תדאגי. זה טוב. בעצם כשאנחנו פתאום לא פועלים עם הברקס, מה שנקרא, על החיים, אנחנו פתאום מגלים מה נמצא שם בלי המעטה של הנימוס, של המעצור. שאנחנו, שיש בעצם בקשה פנימית עמוקה, לחדש את ה... בעצם לסמוך על החיישנים שלי, לסמוך על הסנסורים שלי. החיישנים זה בעצם המקום, המפגש של הגוף שלי, של האיברים שלי מול המציאות. כשהמפגש הזה הוא בעצם מפגש פשוט, זה נורא פשוט, כי זה פשוט. בעצם אני נמשך לדברים שהם טובים לי, אני נדחה לדברים שהם לא טובים לי, וזה איכשהו יושב לי בתוך המערכת על הדבר הזה. כשהמערכת החיישנים שלי פועלת בצורה מכוונת, אז אני... אז משהו מנחיל אותי בחיים לרמה, זה נקרא גאולה. זה נקרא גאולה. זה גאולה פרטית. כשכמה אנשים עושים את זה, אז זה גאולה כללית של כמה אנשים. כשהם משתמשים, אז בעצם כל המערכת היא פשוט נמשכת לדברים הלא נכונים. אני בעצם נמשך להכאיב לעצמי. זה הטבעי שלי, אני הולך לשם באופן טבעי. זאת אומרת, בכל מיני מערכות יחסים אני יכול למצוא את עצמי באופן טבעי נמשך למקומות כואבים. יש בעצם נקודה שהמקום הזה הוא מבקש רפואה גדולה. ככה מובא בגמרא איזה מעשה, מעשייה, ורבי צדוק הכהן הוא מביא פירוש עמוק מאוד למעשייה הזאת. במעשייה רבי יוסי הוא מתפלל בתוך חורבה. כשיוצא משם אליהו הנביא שואל אותו, תגיד מה שמעת שם בתוך החורבה? מה שמעת כשהתפללת שם? אז הוא אומר לו, שמעתי קול אלוקי שהוא מנהם כמו יונה. בעצם הקול האלוקי, ככה מובן, שבלילה הוא שואג כמו אריה, יש לו, מגלה איתו את עוצמת האריה, וביום הוא מנהם כמו יונה. בעצם יש לו עוצמה של יונה. דיברנו על זה כמה פעמים, שיש תורה של יונה. יונה היא מבקשת את ההרמוניה, מבקשת את הנקודה של השלום. הוא מנהם כמו יונה. הוא אומר את הדיבור הזה שככה רב יוסי שואה בתוך החורבה, הוא אומר, אוי לבנים שבעבורותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי לבין האומות. מסביר את הפירוש של שלושת הדברים האלה שהוא אומר. הוא בעצם מבקש בשלושה דברים. זה שהוא החריב את הבית, שהוא שרף את היכל, שנגלה אותם לבין האומות. שלושת הפעולות האלה בעצם שקורות, הן בעצם פעולות שהן קשורות למערכת הפנימית של כל אחד מאיתנו. יש מערכת פנימית שנקראת בית, ויש מערכת שנקראת היכל. בית הוא מרמז על הלב, הלב שלי נקרא בית. מובן הבית בעצם בית נחרב, זה בעצם בית שאין בו אנשים. זה לא רק בית הרוס או שבור, זה יכול להיות בית שלם לגמרי. אבל חורבה זה מקום שפשוט אנשים לא גרים בה. מקום ריק, ריק מתוכן. ולפעמים גם הלב שלי יכול להיות ריק מתוכן. זאת אומרת ריק מהאישיות של עצמי. ואז כשהלב שלי הוא ריק מהאישיות של עצמי, זה נקרא שנחרב הבית. זה מין שלב כזה בחיים, שלב לא מודע, שאני החלטתי, שלום עליכם, הגעתם בדיוק בזמן, איזה אלפים. יום טוב. יש שלב מסוים במהלך החיים, שאני פתאום החלטתי להחריב את הבית, להחריב את הלב, זאת אומרת להפסיק לבקר בתוכו. כשאני לא מבקר בתוך הלב שלי, זה נהיה חורבה, הוא בעצם נטוש. לנטוש את הלב זה דבר מאוד 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 מתבקש, כשהדרישה שלי מול החיים היא לשרוד. בעצם יש איזה מין אמירה כזאת, לפעמים זו אמירה חינוכית, שאני קיבלתי. לפעמים זה איזשהו משהו שאספתי מעצמי. שאני בעצם החלטתי שאם אני רוצה להצליח לתפקד, אז זה בלי הלב. זה בלי הלב. אני אעשה את זה בלי הלב שלי. זאת אומרת, כי כשאני קשור ללב שלי, אז קוראים כל מיני דברים. בן אדם כשהוא קשור ללב שלו, כשהוא מביא את האישיות שלו לתוך הלב, כשאני מביא את האישיות שלי לתוך הלב, אז פתאום יש לי כל מיני רצונות. אני מתחיל לרצות דברים שקשורים רק אליי. דבר נוראי. זה בעצם של עולם הישרדותי, של עולם מתפקד, אז אני צריך בעצם דברים שמתפקדים. זאת אומרת, אני מתפקד עם כל מיני משפטים כמו העיקר לעבוד, אבל זה לא באמת משנה למה תעבוד. העיקר לעבוד, העיקר ללמוד משהו, העיקר להתחתן עם מישהי. האישיות שלי לתוך הלב שלי, להיות שם נוכח, להיות בתשומת לב. זאת אומרת, אני שם את הלב שלי בתוך האישיות שלי, או אני שם את האישיות שלי בתוך הלב שלי, אז פתאום אני אומר, לא נכון, זה לא העיקר לעבוד. אני לא יכול לגור בכל בית שמצויים לי, רק בגלל שהוא בעצם... אני לא יכול להתחתן אישה שהיא מתפקדת בגלל זה אני מתחתן איתה. איש מתפקד בגלל זה אני מתחתן איתה. נכון, זה מאוד מאוד כואב, כי הלב, כשאני קשוב לו, אז יש כל הדברים שהוא לא יכול. זאת אומרת, כשאני בהישרדות, אני יכול. ברור שאני יכול. אבל כשאני מכניס את העולם הלב שלי לתוך הדבר, פתאום אני מגלה שיש המון דברים שאני לא יכול. זאת אומרת, ככל שאני אהיה בן אדם ליבי, כשאני מחליט להכניס את האישיות שלי לתוך הלב שלי, אז אני אגלה שיש המון דברים שאני לא יכול. זה לא פשוט לגלות את זה. בעצם ככל שאני אחזק את הלב שלי, אני אגלה כמה אני חלש. ואני אגלה שזה היופי שלי. כי זה לא הישרדותי להיות חלש. זה לא הישרדותי להיות חלש. יש ביטוי כזה, אני בא, אמא שלי, בספרדית, בלדינו, יש כל מיני ביטויים שהם בלדינו, שאני לא יודע את הפירוש שלהם עד היום, אבל אני מרגיש אותם. אז אחד מהביטויים זה שאם בעצם באדם מציעים לו משהו לאכול והוא לא רוצה לאכול אותו, עושה כזה פרצות, נדחה כמו כזה, כזה ככה, ואומרים לו, כוכן תיאדוס. לא צריך לדעת את הפירוש הזה, אבל מבינים אותו לחלוטין. כוכן תיאדוס. ביטוי בריחות זה חוכן תיאדוס מילי קניאנטוס, שזה בכלל כאילו כשרוצים להיכנס בך לאבי אביך מה שנקרא, אני אומר לך אתה לא רק חוכן תיאדוס, אתה גם מילי קניאנטוס. עד היום לא בירבתי מה כמו שאני אומר, אבל אני פשוט מרגיש שזה מובן חלוטין. מיד עולה המקום של אתה רואה רק את עצמך, או את אגואיסט, או את אגוצנטרית, אתה מפונק, למה אתה לא מפונק? במקום הזה בעצם שאנחנו מגזים את המשפטים האלה לתוכנו, אז אנחנו נותנים לאט לאט בצורה מאוד שיטתית, פשוט להיות בנטישת הלב. ואז הלב נקרא בית נחרב. רבי יוסי התפלל לתוך החורבה, ואז הוא שמע את הקול הזה, הקול האלוקי, הם מנהם כמו יונה, בעצם כל היונה, ואומר אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי לבין אורות. זאת אומרת, אני עשיתי פעולה שהיא קודם כל חורבן הבית. כשנחרב לי הבית זה בעצם שהלב שלי נטוש, שהוא לא מאויש באישיות של עצמי. זה השלב הראשון שהוא בעצם גורם לי להתנתק מהסנסורים של עצמי. בעצם מדברים על הנקודה שאנחנו מבקשים, זו בקשה עמוקה שהסנסורים שלי, החיישנים שלי, יחזרו לתפקד כראוי. זאת אומרת, הם מתפקדים, אבל הם מתפקדים בכיוון הלא נכון. והחלק הראשון שגורם להם בעצם להיות בניתוק זה המקום שהלב הוא פשוט חורבה, הוא לא מאויש באישיות שלי. זה גורם לי לאפשר לעצמי לתפקד בלי הלב. נכנס למערכות יחסים עם המשפחה שלי, עם ההורים שלי, מקומות עבודה, וליבי איננו שם. ואז קורה דבר כואב שנקרא שרפת היכל. היכל, מובן שהיכל הוא מרמז על המוח. הבית הוא מרמז על הלב, הבית שלנו הוא בתוך הלב. והיכל הוא מרמז על המוח, ובתוך המוח יש נקודה שיכולה להישרף. הנקודה הזאת בעצם היא נקודה שכשכואב לי הרבה זמן, אז באיזשהו שלב אני יכול ממש ליצור איזו נקודה של שריפה. נקודה נשרפת, יש נקודה שגם חכמי הפסיכולוגיה הקדושים אומרים שיש נקודה שנקראת מגדלה. נקודה כזאת, נקודה כזאת נורא נורא פשוטה. שבעצם מקום מאוד פרימיטיבי ותוכי, מאוד פשוט, מאוד מאוד לא יותר מדי חושב על העניין, הוא נורא שמה. המקום הזה יכול להישרף. מה הכוונה? שמעתי פעם על איזה חכם אחד שמישהי באה אליו, אמרה לו שמה, אני כל הזמן בשלב כזה וכזה, אני חוטף את עצבים לא נורמלי, משהו התעצבן את המשפחה שלי, כועסת וזה, הוא נתן לה עצה, לא יודע אם זה היה בצחוק או ברצינות, או מה היה עם העצה הזאת, ואני אספר אותה בכל זאת. הוא אמר לה, פעם הבאה שאת כועסת, שום דבר לא יצליח לעזור לה, שום סיוע. פעם הבאה שאת כועסת, את ניגשת למקרר, את מוציאה צנצנת של סכום, את לוקחת כפית ואת דוחפת לתוך הפה. יפתה את זה, זעזע. ומאז היא לא כעסה בשעה הזאת. כי היא סולפה, זה משהו שמה, בתוך ההגיע, הצליחה להגיע למגדלה של עצמה. זאת אומרת, נהיה שם איזה מין מקום, האם היא נרפאה? לא בטוח שהיא נרפאה. האם היא עברה אילוף? יש מצב גדול שכן. כן. לנו יש, יש לנו כלבה, כלבה מאוד קדושה, קוראים לה לייבה. כינוי שלה זה לייבה לה. בדרך כלל לא קורא לה בכינוי שלה. אבל כלבה, נחמדה. מאוד. יגיע אלינו בגיל 6. כלב בגיל 6, שנה של כלב זה 7 שנים של בן אדם. זאת אומרת, היא יגיע אלינו בגיל 40 בערך. לך תדע מה עבר עליה לפני זה. אנחנו לא יודעים, היא לא סיפרה לנו. אבל רואים כל מיני רשמים. למשל, אם שמים עליה איזה משהו, איזה סמיכה, עם הבנות שהיא שמות עליה איזה סמיכה, הבן שהיא שם עליה איזה משהו, היא נעמדת. היא לא זזה. זאת אומרת, היא קופאת במקום. זה נקרא מצב לייבה. מצב לייבה זה בעצם, זהו, שמה לה סמיכה, היא אפילו לרוץ שם חתול ויעשה לה ננה בננה, היא לא תלך אליו. כי יש אליו הסמיכה, אין לי מושג מה זה אומר הדבר הזה, מתי היא קיבלה את, את התודעה הזאת, שכשיש אליה סמיכה, היא לא זזה. זה כנראה היה משהו מאוד מאוד אלים שגרם לה לא לזוז, כשיש אליה סמיכה. שלום עליך אפילו. טוב, תודה רבה. כנראה קיבלה את המידע הזה, מידע מאוד פרימיטיבי, מאוד מאוד פשוט, שבעצם אומר, זהו, שיש עליך סמיכה, אם אתה זוזי, אתה כנראה תתפסי איזה זיץ חשמלי, או איזה משהו נוראי, או איזה משהו מאוד מאוד כואב שיגרום לך פעם הבאה לא לזוז. יש לנו בתוך מערכת החיים הרבה פעמים נקודות שבהן משהו שם נשרס. כשאתה נמצא עם בן אדם, יש שם כאב, וכאב, 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 יש שלב מסוים שמשהו נשרף שם באחד. נקודת ההיכל השרוף היא מגיעה אחרי נקודת הבית הנחרב. זאת אומרת, אחרי שתקופה ארוכה הייתי עם לב לא מאויש, בלי האישיות שלי.
יכול להיות מצב של חצי?
של חצי שרוף?
של חצי הלב במקום וחצי עוד לא בטוח.
אני במקום עבודה,
מדבר
מי יש מקומות מסוימים שבהם הלב שלנו יודע להיות קשור, ויש מקומות שאנחנו עוד לא יודעים להכניס אותו. זאת אומרת, במילים אחרות אני חושב שלא. זאת אומרת, יש לנו מציאות מסוימת שאני עוד לא מעיז להביא את עצמי לתוך הלב שלי. ואז זה עדיין תחושה שאני חצוי, כי אני רוצה להביא אותו, אבל אני עוד לא לגמרי, אני עוד לא לגמרי מעיז. אני לא ממש מרשה לעצמם. זה כן. הנקודה הראשונה היא נקראת הבית שיכול להיות נחרב. הנקודה השנייה יכולה להיות היכל, אזור המוחין, שהוא יכול להיות נשרף. וזה מקום מאוד מאוד כואב. כשההיכל נשרף, בעצם מציאות, אנחנו יכולים להכיר את זה על אנשים מסוימים שבהם היינו כל כך, כל כך לא קשובים לעצמנו. פשוט משהו שם נשרף לחלוטין. זה מאוד מאוד כואב. זה הכי כואב שהיה סיפור אהבה גדול מאחורי זה לפני. ואז בעצם זה כואב. זה כואב כשזה בין בין הורים והילדים שלהם. זה כואב כשזה בין אהוב ואהובה שכבר לא יכולים להעריך אחד את השני, לראות אחד את השני, לשמוע את השם אחד של השני. כי משהו נשרף שם. משהו כואב מאוד 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 גדול. בעצם כשזה קורה, השריפה הזאת זה יכול להיות משהו פתאומי שקרה, אבל זה בדרך כלל לא מגיע משם. בדרך כלל מגיע מהמון המון המון כאב קטן, ועוד 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 מקום. כשעשיתי את הטעות הכי גדולה כדי לאפשר לזה לקרות, הייתי סבלני. סבלנות זאת אחת המידות המגונות בשביל בן אדם שרוצה מערכת יחסית פגיעה. בעצם אם אני נכנס לתדר של סבלנות, אני בעצם מסכים להיות עוד ועוד 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 במציאות שהיא לא נכונה לי ולא נכונה לי ולא נכונה לי, בסוף אני לא אוכל לסבול בכלל את הבדל של צללה. ברמת השריפת האחד. אני כואב מאוד שאחד עכשיו. והתוצאה השלישית שנקראת זה גילוטין בין האומות. שלושת השלבים האלה, רבי יוסי שומע אותה בתוך החורבה שהוא נכנס אליה. הוא נכנס לעשות שם כנראה איזה עניין חשוב, והוא שומע את הכאב של העולם. נמצא בחורבה הזאת, שהשלב השלישי נקרא גלות. גלות בין האומות. במובן האישי זה נקרא גלות האיברים. האיברים שלי בגלות. יש מצב שהלב שלי בגלות, הלב שלי נטוש. יש מצב שהמוח שלי שרף את הקשר הזה, שרף שם. ויש מצב שלישי שכבר האיברים שלי בגלות. מצב האיברים בגלות, מצב שהסנסורים שלי, החיישנים שלי, הם כבר לא תקינים יותר. זאת אומרת, אני כבר לא מתפקד על הדבר הנכון. המצב הזה שהחיישנים שלי הם לא תקינים, זה בעצם מציאות שכבר, שאני לא יכול לסמוך על עצמי, כשאני לא חושב, או כשאני לא מרגיש, אני יודע שאני אקח את עצמי למקומות שהם לא נכונים לי. שלא נכונים. למשך למקומות הנכונים זה בעצם תודעה מאוד מאוד עמוקה שאני לא יודע שמותר לי. לא יודע שמותר לי. אני לא יודע שמותר לי לא לחיות את הסבל. הכוונה כל כך עמוקה שבשביל בעצם קודם כל לרפא חיים שיש בהם רקע עמוק של סבל, אני צריך קודם כל לדעת שמותר לי. זה מותר. מותר לי בעצם שמה ש... יגרום לי לקום המיטה, זה לא יהיה רגשות אשמה. לפעמים אני מפחד מחיים שאין בהם סבל כרקע מתמיד. אני אומר, אם אני אפסיק לריב עם בן הזוג שלי, בת הזוג שלי, על מה נדבר בבורות של עולם? זה יהיה משעמם חבל על הזמן. אני בעצם מכניס את עצמי לסיטואציות שהן לא מכוונות. החיישנים שלי כבר נמשכים אוטומטית לסיטואציות שהן לא מכוונות בשביל לקבל את המשפט העמוק שקיבלתי מהוריי, תתמודד, תסבול, תתמיד. אני נרשם ללימודים שלא מתאימים לי לארבע, חמש, שש, שבע שנים כדי להגיד אני לא אעזור עכשיו כי התחלתי, מבחינת התחלתי ולכן אסיים. באמת נקודה שאני בעצם מבין שאם אני אפסיק באמצע, אז אני שוב פעם אהיה לא מתמיד. אני בעצם מבין שה... סליחה, בסדר, אני מחזיק עוד רגע, אני מכיר לך את השני. אני בתפורה, אחת, תודה רבה, אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב, תודה רבה. אני בעצם מבין שהמקום הזה הוא מקום ש... אני מכניס עצמי לכתחילה לכל מיני סיטואציות שהלב שלי בכלל לא התייעצתי איתו כי זה לא עניין, לא כי זה לא קשור אליו, זה עניין שקשור בעיקר לתפקוד ולעניינים כאלה. וכשאני נכנס לשם אני מתחיל להרגיש את הסבל העמוק, ואז מיד בא לי הקול המחנך שבתוכי שאומר זה לא יכול להציג דברים באמצע. אבל לא הייתי קשור כשנכנסתי, אבל בעצם הכנסתי ציונים מציאות לא קשובה כזאת מלכתחילה. מכניס את מקשרים כאלה, למערכות יחסים כאלה. בעצם יש לנו בקשה גדולה לרפא את החיישנים ולרפא את המוחים ולרפא את הלב. עד מצב שיש תפילה גדולה, וזו תפילה שהיא לא מופרכת. בעצם שכשהחיישנים שהם כן נרפאים, אני יכול לסמוך עליהם. מצב שהחיישנים שהם נרפאים זה מצב שאני בלי סבלנות, שאני חסר סבלנות. זאת אומרת שכשמישהו פוגע בי, אני נפגע במקום. כן, ממש נפגע במקום. אני לא מחייך אליו. זאת אומרת, אם בן אדם פוגעני מחייך עליי ופוגע בי, אני לא אחייך אליו בחזרה. זה מדהים. איזה חוויה מדהימה הזאת. כשאני לא מחובר לחיישנים שלי, אני מחייך אליו בחזרה ונחמד אליו.
ורק אחרי ארבע שעות אני מרגיש
עצוב ואומר, למה לא חשבתי בזמן להגיב? כי זה לא קשור למחשבה, קשור לחיישנים. החיישנים שלי לא מתפקדים נכון. חיוך יכול לבלבל אותי. חיוך זה לא אומר שדבר. אני יכול להיות נורא נורא פוגעני ולחייך, לצחוק. אני צריך לזהות בצורה נורא נורא ברורה כשאני נפגע, כי אם אני לא מזהה שמה שפוגע בי, אני בעצם פועל בצורה לא נכונה. כמו באדם שמחזיק משהו חם, הוא לא מזהה שזה חם. חושב ככה עוד ועוד ועוד כאב. חלק גדול. ספר את זה לא כאדם שחיישנים שלו פועלים, אלא כאדם שגילה שהחיישנים שלו פועלים. למעשה זה באמת לא שחור ולבן, כי יש דברים מסוימים שבהם הצלחנו לרפא את החיישנים שלנו, את הסנסורים, ויש מקומות שבהם עוד לא הצלחנו. זה מסע. בזוהר, זוהר הקדוש, יש נבואה על גילוי הגאולה של העולם, כי גילוי הגאולה של העולם הוא בעצם מתבטא בכל אחד ואחת מאיתנו באופן פרטי, הוא תהליך עמוק. הוא מביא שהגאולה, השכינה מגיעה לארץ ישראל, והיא מבקשת מקום. ואז הקדוש ברוך הוא קודם כל בונה לה את הבית, ואז את ההיכל, ואז מחזיר, מכנס בחזרה את נתחי ישראל. בונה את הבית, זאת אומרת, השלב הראשון לריפוי שלי זה לחזור אל הלב של עצמי. זאת אומרת, המסע הראשון לריפוי הוא קודם כל להפסיק את הנטישה הזאת. אני יכול לגלות את הנטישה הזאת בכל מיני מערכות יחסים. מערכת יחסים שבהם הלב שלי נהיה נטוש, יכולה להיות מערכת יחסים עם ההורים שלי, או עם הילדים שלי, או עם הבן זוג שלי, שבהם אני פשוט נוטש את הלב, כי ככה התרגלתי שמקיימים מערכת יחסים עם לב נטוש. מאוד מאוד כואב. כדי לרפא את זה בעצם, מה שאני עושה זה שאני מחזיר את תשומת הלב שלי. אני שם את הלב שלי בחזרה את תוך המקום. איך אני שם את הלב שלי בחזרה בתוך המקום? אני מוריד את כל האמביציות שהיו לי. זאת אומרת, היו לי הרבה אמביציות. בתור הורה, יש לי אמביציות לחנך את הילדים שלי שיגידם כל מיני דברים. שמבין שהלב שלי נטש את המקום, אני מבין שהאמביציה הזאת מיותרת לחלוטין, כי אין לי שום יכולת לדעת בכלל מה המקום החינוכי שלהם, ואני לא נותן את הלב שלי שם. בתור בן זוג, אני יכול להיות עם אמביציות שהבית יהיה מסודר יותר, מתפקד יותר, אמיתי יותר, שתתנהג ככה, תתנהג ככה, שבא לי תנהג ככה, או יתנהג ככה. ברגע שאני מבין שהלב שלי בכלל לא נמצא שם, אני מבין שאין שום פריבילגיה בכלל לעסוק בתיקון. זה בכלל לא עבודה. עבודה של תיקון היא פריבילגיה מאוד מאוד רצינית. אתה יכול להרשות לעצמך את הפריבילגיה הזאת כשאתה אוהב, אבל כשאתה לא אוהב וכשאתה לא אהוב, זה בכלל לא עבודה. זה לחזור כמה צעדים אחורה לרמה שאומרת, אז מה? שחרר. שחרר את הניסיונות שלך לנסות שהדברים יראו טוב. כשאני נסה גם שהדברים יראו טוב וגם אני נטשתי את הלב, זה נהיה הכי רע שיכול להיות. שם אנחנו צריכים להיווצר כל מיני ומיני ריבים. שהמגמה של החיים שלי בעצם היא קודם כל שהלב יהיה במקומו, אז אני מתחיל לשחרר מקומות. זה נקרא בונה ירושלים. אני בונה את ירושלים. בזוהר, מי שלבנות את ירושלים זה לבנות בחזרה, לאייש את הלב שלי ואת המוח שלי מחדש, כי הם נפגעו. בונה ירושלים אדוני, מלכי ישראל יכנס, רופא משמורי לב. לבנות את ירושלים זה בעצם אומר תהליך עמוק שבעצם מבקש ממני לאייש את הלב שלי. אני מפסיק בעצם מכל הציפיות שלי ואני מתחיל להיות. אני מתחיל לראות מה יגרום לי, איזה פעולה תגרום לי להיות. הפעולה הזאת שתגרום לי להיות צריכה להיות פעולה שהיא לא מכסה על שום דבר אחר. אני מגלה שהדתיות שלי היא ביטוי לחלק מהנטישה של הלב שלי. אני מגלה שהמוסריות שלי היא חלק מהנטישה של הלב שלי. אני מגלה שהמצוינות שלי והתפקוד שלי הם חלק מהנטישה של הלב. ואני מבין שאני רגע אחד צריך לקחת כמה צעדים אחורה, להאט את כל קצב והדרישה שלי מול החיים ולהיות שם במקום שאני מחזיר את הלב לעצמו. פתאום רצונות אחרים לגמרי מתגלים. רצונות פשוטים, בלי מילים גבוהות, בלי אידיאולוגיות, בלי להיות צדיק, בלי להיות מוסרי, בלי להיות מסתיים. לאט לאט הלב, ברגע שהוא נמצא במקומו, אז הוא מתחיל להצמיח את הדברים שקשורים אליו באמת בשורש. ברגע שהלב חוזר למקומו, הדברים מתחילים לצמוח בפועל. יש לי אפשרות להתחיל לרפא מערכות יחסים. אני מגלה שמערכות יחסים מסוימים, משהו קטן נשרף שם. אני מגלה שאני נורא מפחד מהבן זוג שלי. כך מפחד ממנו שאני לא מעיד להיות אני לידו. אני אוהב אותו, אבל במקום מסוים אני ממש מפחד שם. ואני חייב לרפא. אני בעצם מגלה, אני מתחיל לפתח מודעות לייבה. מודעות לייבה, אני פשוט מפתח מקומות שאני מגלה שבהם אני מתנהג בצורה לא הגיונית. כלפי עצמי, כלפי הילדים שלי, כלפי העבודה שלי. אני נקחה וזה בלי סיבה בעצם ברורה. או אני נבהל וזה בלי סיבה נורא ברורה. אני מבין שמשהו שם נשרף במוח שלי. וזה קרה מהרבה זמן כנראה שנטשתי את הלב. בעצם זה שאני מודע לזה ואני אומר בפה שלי, טוב, זה מצב לייבה, קלאסי, המצב הזה. מה אני אעשה? אני אשתכם. מה עם חיים אחרים אפשר לקרוא לו? זה כבר מביא רפואה מאוד מאוד גדולה. כשאני מתחיל להיות קשוב למקומות האלה, בעצם המציאות שאני שם לב למקום הלא הגיוני שלי, שהוא לא הגיוני, שהוא מגיע בצורה מופרזת, בצורה מוגזמת, זה כבר מטרה מאוד 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 גדולה. אני מבין את זה, אני מזהה את זה, שהתגובה שלי היא לא קשובה למאורה. זאת אומרת, אין פרופורציה. אני מתעצבן נורא במשהו שהוא, שאני אמור להגיע ברמה אחרת לגמרי. אני ממש נכנס פה לחרדות, ואם אני לא יודע שאני בחרדה, אני יכול ממש להאמין לעצמי. זה נקרא לרפא את המוח ואת הלב. אני לאט לאט נהיה מודע עוד ועוד למקומות האלה. אדם שאני מאוד מאוד אוהב, קשה לי מגע. אני יכול לזהות שמשהו במגע נפגע אצלי, כנראה כי הוא נפגע אצלי. יהיה לי קשה כשהוא מחבק אותי, או כשהוא מדבר איתי בקרבה. כשאני מזהה שזה מצב שנפגע אצלי במוח, שנשרף ברוחי, אז אני מזהה את זה. אחרי שהלב שלי נמצא במקומו, אני יכול לפעול גם במקומות שהמוח שלי טיפה בהתנגדות אליהם, כדי לרפא אותו. איך אני עושה כזה דבר? אני נהיה אקטיבי ולא פסיבי. במקום מגע שהוא יוצר דחייה, תודה רבה, שאני אשמור אותך. כשאני יוצר מקום דחייה שתיווצר אצלי, כשאני מזהה את הרצון שהאהוב שלי, של הילד שלי, או של ההורה שלי, יחבק אותי, כשאני יוצר מציאות אחרת, אני יוזם חיבוקים. אני ניגש אליו ואני מתחיל לחבק אותו. זה לאט לאט מרפא את המקומות השרופים. אני לא נהיה פסיבי זוכה, אלא אני נהיה בעדינות גדולה, אקטיבי, יוצר. בעדינות גדולה אני עושה. אני עושה את זה אחרי שהלב שלי נמצא במקומה. אם הלב שלי לא נמצא במקומה, אני לא יכול לעשות כזה דבר, כי זה עוד להמשיך את הנפישה של הלב. המקום הזה שהמוח והלב מחזירים לאט לאט חוזרים למקום שלהם, זה נקרא בונה ירושלים. אני בונה את הירושלים הפנימית שבתוכי. התוצאה של זה שקורית אחרי זה, בא בזוהר, נקראת מתחי ישראל נכנס. מתחי ישראל זה המקומות התחויים שבתוכי, החיישנים התחויים שבתוכי, הסנסורים התחויים, אני חוזר לכנס אותם. אני חוזר בעצם לאסוף אותן. מתחי ישראל יכנס בעצם כל החיישנים שלי, הם חשים בצורה לא נכונה כי מרגישים תחויים. כשאני נמשך למשהו שהוא לא טוב לי, זה כי האיברים שלי, הם כבר לא ברמת הלב והמוח, האיברים שלי והחושים שלי הם נהיו תחויים. ולכן אז יש לי עבודה של לכנס את מתחי ישראל, את האיברים התחויים שלי, את החיישנים התחויים שלי. אני חוזר בעצם לכנס אותם. אני בעצם לאט לאט מחזיר להחזיר להם אמון, שהם יהיו שיקוף, שבעצם יהיו ביטוי ללב שלי ולמוח שלי. הוא אומר שם בפסוק הזה, בונה ירושלים השם מתחי ישראל חדש, והשלב הבא נקרא הרופא לשבורי לב. הוא מחבש לעצבותם, רפואה. הרופא לשבורי לב הוא בא בזוהר, זוהי תחיית אמיתי. חלק גדול, חלק גדול. כי כשבעצם אני מצליח לעשות החיבור הזה בין המוח והלב והאיברים, אז משהו מופלא קורה. יש רפואה, והרפואה הזאת היא לא סתם רפואה. תחיית אמיתי. אני מבין שאני כבר כמה שנים מת. מת. אני יכול לזהות את זה בנקודות מסוימות בחיים שלי. זה לא שבעצם בכל רובד החיים שלי אני חי ומת. יש דברים מסוימים שבהם אני חי, מתסכל, ויש דברים שבהם אני פשוט מת כבר כמה שנים. בשביל להיות בתודעה של תחיית המתים, זה הרופא לשבורי לב. אני מתחיל לגעת ברפואה אחרי שהחיישנים שלי חוזרים במקומם. כל עוד החיישנים שלי הם לא במקומם, אני עדיין נמצא במאבקי כוח. אני עדיין חי במאבקי הכוח עם עצמי. אני חי את מאבקי הכוח עם הבן זוג שלי, אני חי את מאבקי הכוח עם ההורים שלי, אני חי את מאבקי הכוח עם לקום בבוקר, אני בעצם כל הזמן נאבק ואני חי את הסבל. מסרתי שדר לחיישנים שלי שהנקודה היא להיות בסבל. זו תודעה של גאולה, של גלות. תודעה של גאולה אומרת, מותר לך לא לחיות בסבל. מותר לך. נכון, יש גלות בעולם. לא לחיות בסבל מתמיד. אם הקשר בינך לבין בת הזוג שלך, בינך לבין בן הזוג שלך, הוא יהיה קשר לא על בסיס של מאבק כוח, יהיה לכם על מה לדבר באמת. יהיה על מה לדבר. מה יהיה לדבר? הרופא לשבור הלב, יהיה תחיית המתים. תגלו דברים חדשים על הצדקה. רוכבי לכת שלא הכרתו. ממש ככה. יש מציאות כזאת, יש מה שמחזיק אותי בחיים, אני לא מאמין בזה, אני עדיין חושב שזה מה שאני אמור לפגוש במהלך החיים. אחד מהקשיים הגדולים במהלך החיים זה שיש לי בעצם ציפייה לחיים של גאולה, אבל אני רגיל, אני מתוכנת לחיים של גאולה. זאת אומרת, אני רוצה אהבה משורש נשמתי, אני רוצה עבודה משורש נשמתי, אני רוצה לימודים משורש נשמתי, אבל אני עדיין בתודעת גאולה. אני עדיין מתודעת גלות, זאת אומרת שאני חי באיזה מין פיצול מכאיב, והפיצול המכאיב הזה הוא בעצם מצד אחד רוצה נורא 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 טוב, מצד שני אני לא יכול לאפשר לעצמי זה, כי אני, אין לי אמונה שאני יכול להכיל טוב. אני אחפש את המאבק להיאבק עליו, את המקום שבעצם יזין אותי. כשהחיישנים שלי בעצם השתמשו, אז מה שקורה זה שאני כבר, אני לא מחובר ללב. הלב שהוא בעצם במצב של חורבה, הוא לא, ההפך מחורבה בעצם זה נביאה. הלב כשהוא בנביאה, אז כל הזמן הוא מנביע תודעת חיים חדשה. כל הזמן יש תחיית המתים. כל הזמן אני מתחיה, מתחדש, מתגלה לעצמי קודם כל. אחרי זה גם מול העולם. כשהלב שלי נחרב, אז מה שקורה, זה שאני מזין את עצמי מעצמי כל הזמן בהתמכרות כזו או אחרת. מה שמפעיל אותי זה האשמה, הכעס, ההקפדה. אני בעצם, צורת המחשבה שלי פועלת, כשאני לא מחובר ללב, היא פועלת כמו מזרקה. מזרקה זה דבר מגניב מאוד. אני נמצא במרכז מסחרי ואתה רואה בכיכר שם פתאום איזה מזרקה, איזה מישהו עומד ככה ויוצא לו מהנחירה עם איזה שפריץ, וזה משפריץ על כל הבריכה ועובר שם איזה, כשאתה בעצם חוקר את זה, אתה רואה שהאיש עם הנחירה עם, או עם הפה, או הברווזים, לא משנה מה, הוא לא מחובר לאיזה מעיין. הוא מחובר למערכת משאבה של סירקולציה, שכל הזמן זה אותה מים. זה פשוט אותה מים. לא כדאי לשתות את המים האלה. הסרקולציה הזאת בעצם אומרת, המחשבות שלי, כבר חשבו על זה מקודם. זה בעצם הסרקולציה הזאת. יש מזרקה מחשבתית, זאת אומרת, אני חושב על אותם דברים כל הזמן, ואני משפריץ אותם החוצה, והם חוזרים אליי, ואני מתמלא מהם, ואני שוב פעם משפריץ אותם החוצה, על הידם של הידים. זה לא נעים הדבר הזה. אם אנחנו נסתכל, אנחנו יכולים לראות שאנחנו סוג של מזרקה כלפי בני הזוג שלנו, כלפי אנשים של הידים, אנחנו עומדים שם באיזה מבט כזה, וכל הזמן משפריצים את אותו ידע שכבר השפרצנו מקודם, וניזונים ממנו, ומשפריצים אותו שוב פעם. נזרחו. חלק גדול. אנחנו נאבקים על אותם שניים, שלושה נושאים, מקסימים, אבל באופן עקבי. אני לא יכול להיאבק בנושא אחר, כי זה מה שמזין אותי. מה, אם אני אפסיק להיאבק על זה, אז לא יהיה לי מה להשפריץ החוצה. זאת אומרת, פלא גדול. זה בעצם חלק מהתודעה שהלב שלי באותה נקודה הוא בחורבן, בלי האישיות שלי. כשהלב שלי עם האישיות שלי בתוכו, אני מתחבר לנביאה, ואז דברים מתחדשים. פתאום, החורבה הזאת היא כבר לא חורבה, היא בית, עם אור. דברים מתחילים פתאום להיות שם טובים, נעימים, בנעימות אמיתית. פלא גדול, פלא גדול. בעצם הנקודה היא שכדי לרפא את החיישנים שלי, את הסנסורים שלי, אני צריך לרפא הנטוש הזה. אני צריך להיכנס לתוך החורבה הזאת. חזר אומרים, חכמים אומרים במסכת ברכות באותו מקום, מפני שלושה דברים בן אדם לא נכנס לחורבה. שלוש סיבות שבגללם אדם לא נכנס לחורבה. סיבה ראשונה, מפני חשד. סיבה שנייה, מפני מזיקים. סיבה שלישית, מפני המפולת. מפולת. אני אסביר. במובן הפנימי, שלושת הדברים האלה. למה אני לא נכנס לתוך החורבה הזאת, שנמצאת בתוך הלב? סיבה ראשונה, משום החשד. אני לא סומך על עצמי. אני מפחד שברגע שאני אהיה בתוך הלב של עצמי, פתאום ברגע שאני אסכים פשוט להיות שם בלי כל הזמן לחנך את עצמי, אלא להיות שם ולפחד שתגלה שם וחד מפלצת. איזה פרא אדם, איזה יצור שר מעצורים. אני חושד בעצמי. אני מפחד בעצם המפלצת. אלה המזיקים הגדולים. מה הכוונה? כשבן אדם הולך להתחיל להתקרב לתוך הלב שלו ולאייש אותו, אז פתאום כל החברה מסביב אומרת, מה קרה לך, השתנית? מה קרה לך? אתה תמיד היית מצחיק כל כך, כזה מצחיק, ופתאום אתה כבר יומיים לא מצחיק אותי. אתה אומר, נכון, אני לא יודע, אני אעבוד על זה, אני אעבוד על זה, אני אחזור להיות זה. שאני רגיל שאתה. החברה כל כך יש לה פחד חרדה מזה שאנחנו בעצם לא נתפקד כמו שהיינו. ברגע שאני מתקרב בתוך הלב שלי, ככל שאני מתקרב בתוך הלב שלי, זה אומר שבוודאי אני הולך לעבור שינויים. האדם שהולך להיות לעבור שינויים זה האדם שהוא בעצם נוכח, שהוא מונח, שהוא נמצא עם הנוכחות שלו, עם ההוויה שלו. ברגע שאני נמצא עם ההוויה שלי, אז מה שקורה זה שאני מזיק לסביבה. או במילים אחרות, אם אתה רוצה לא להזיק לסביבה, אז אל תהיה. זאת אומרת, פשוט אל תהיה. כי כל פעם שאתה נמצא, זה מזיק. זאת אומרת, אם אתה נושם, אז נשמת למישהו את האוויר עכשיו. ככל שאתה שאתה יותר מביא את האישיות שלך, אתה נהיה ייצור יותר פוגעני. זאת אומרת, אם אתה רוצה לא לפגוע באף אחד בכלל, אז התקנה היחידה שלך זה פשוט לא להיות. הרבה פעמים זה מה שאנחנו עושים לעצמנו, שאנחנו מגלים שאם אנחנו נהיה, זה פשוט נורא נורא יפגע. יכול לפגוע באמא, יכול לפגוע באבא, יכול לפגוע בדודה, נכבדה שאני פוגש בה בשמחות. זה יכול לפגוע בכל מיני אנשים, פשוט בעצם הנוכחות שלי. זה נכון שרגישות זה דבר מאוד מאוד גדול, רגישות לסביבה זה דבר מאוד מאוד גדול, אבל איך אני יודע אם אני באמת רגיש לסביבה, אז אני רגיש גם לעצמי. כשהרגישות שלי לסביבה מגיעה מקהות חושים לעצמי, זה לא רגישות לסביבה, זה מוות קליני. זה כאב מאוד מאוד גדול. מזיקים זה אלה שמרגישים שאני מזיק להם. אם אני אהיה אני, והם יעשו את מה שהם יכולים לעשות כדי שאני לא אהיה אני, ואני מפחד מהם, ולכן אני לא נכנס לחורבה הזאת. והשלב השלישי נקרא מפולת. מפולת זה להיקבר, בן אדם נקבר תחת מפולת, זה לא נעים, זה סיבה טובה לא להיכנס בגלל החורבה. מפולת, קבורה נפשית, בעצם אומר שברגע שאני אכנס לתוך הלב שלי, אני מפחד פשוט להיות שם באיזה מפולת של אותה מזרקה, שוב פעם לחפור בעצמי ולחפור בעצמי. זאת אומרת, אם אני אכנס לאותה סוגיה נפשית, לאותה ציפייה נפשית, לאותו רצון נפשי, אז אני שוב פעם אכנס למקום שהוא חוזר על עצמו, והוא חוזר על עצמו, ואני אקבר שוב פעם בתוך האישיות של עצמי. אז אני כבר מעדיף לנטוש אותה, לא להיכנס לתוך החורבה הזאת, כי אני מפחד מהמפולת. שלוש עצות איך כן מותר להיכנס לחורבה בכל זאת. העצה הראשונה, תביא איתך עוד בן אדם. תביא איתך עוד בן אדם, ואז אתה בעצם ניצול במזיקים. ברגע שיש לך גב למה שאתה עושה, גב לאישיות שלך, אתה בעצם אל תעבור את זה לבד. תעבור את זה עם חבר אמיתי. כבר אתה ניצול במזיקים. בעצם שהמפלצת שלך תתגלה, תיקח גם את החבר הזה לשם. אנחנו אומרים שיהיה חבר אגון וקשר. זאת אומרת, בן אדם שאתה יכול לסמוך עליו באמת, שיוכל להגיד לך, תקשיב אחי, אתה לא בכיוון. ומצד שני חבר שהוא לא מפחד ממך, שהוא לא בעצמו אחד לא מזיקין אליהם. והעצה השלישית שאומרים נגד המפולת, תחפש חורבה חדשה. מה הכוונה חורבה חדשה? זאת אומרת, אם אני רוצה לצאת מתוך מעגל המזרקה של עצמי, התקנה היחידה שלי היא להתחיל ליצור מציאות של התחדשות. זאת אומרת, התחדשות זה חשיבה אחרת על כל הנושא. החשיבה שלי כשהיא לא אחרת, שהיא בתוך המפולת, היא בעצם או שאני עושה או שאני לא עושה את מה שעשיתי. לדוגמה, עכשיו לאכול שוקולד שאני מכור אליו, ואני יכול לא לאכול שוקולד שאני מכור אליו, ולחשוב על זה שאני עכשיו לא אוכל שוקולד, לא אוכל שוקולד, לא אוכל שוקולד. זה אומר שאני עדיין בתוך המזרקה, אני עדיין בתוך המפולת. אם אני בעצם מכור לרגשות אשמה, אני כל הזמן עושה רגשות אשמה לבן הזוג שלי, כל הזמן עושה רגשות אשמה, ואז אני אומר, טוב, אני עכשיו אפסיק להגיד לו את זה. אני אפסיק להגיד לו, אבל זה לא אומר שאני אפסיק לעשות לו רגשות אשמה. אני לא אומר לך, אתה יודע איזה קשה זה לא להגיד לך שאתה עושה לי, שאתה מכיר לי, אתה יודע כמה דברים אני הייתי צריך לבטל עליהם בשביל לעשות את זה, והנה אני אשב פה מתוך המפולת. בשביל לצאת מהמפולת אני צריך חורבה חדשה, גישה אחרת לגמרי, התחדשות. גישה חדשה בעצם דורש ממני יצירתיות, לתת גורם חדש בתוך הדרמה הזאת, להביא משהו שלא חשבתי עליו, שלא הייתי בכיוון הזה. זה יכול לאפשר לי באמת להביא תודעה שהיא חדשה, שיחה של חבר, של כמה חברים. שהחברים האלה, או שהחבר הזה, או שאנשים באמת שהם תורכים בי, הם לא מפחדים ממי שיכול לתת להם. הם לא מפחדים מהעוצמות שלי. אני לא יכול להרשות לתת שהחבר הזה, או שהשותף הזה, הוא אחד שמפחד מהעוצמה שלי, כי אז הוא יהיה מאותם אלה שמזיקים. מצד שני, אני צריך לסמוך עליו, שיהיה מספיק אמיתי כדי להגיד לי, תקשיב, אחי, אני בעד העוצמות שלך לגמרי, אבל עכשיו יוצא לך באמת כיוון, בתוך החיפוש, שהוא לא הכיוון שיביא אותך לאמת שלך. הכיוון באמת של, שיכול להביא לחורבן שלך עוד יותר, הכאב שלך. יש לנו את הבקשה הזאת, להחזיר לעצמנו את עצמנו. ומתוך המקום הזה, נגיע למקום שהחיישנים שלנו והרגשות הפשוטים שלנו, שהסנסורים האלה הם יהיו בחזרה במקומם. נתחי ישראל יחלס, שהאיברים שלהם לא יהיו תחויים, אלה הם יהיו איברים מנחים. מתוך זה באמת לגלות על עצמנו התחדשות אמיתית, תחיית אמיתית, תפועה אמיתית, מתוך מערכת הנושאים. אחר בעיירה אחרת חוקה מפה, שמי שזכה לראות את הפנים שלו זכה לתרום טעם אמיתי של עולם הבא בעולם. שמע את זה רבי אלימלך, הוא היה איזה איש צעיר. ביקשתי גם על השבת, לקח את התרמיל שלו, לקח את המקל שלו, נפרד מהרבי מרינו מרימינו זה שלום, ויצא למסע לחפש אחרי הרבי הזה שקראו לו הרבי מקוז'ני. איך הוא הלך לחפש אותו כל הנשימות של אחינו האשכנזים. הלך, לקח את המקל שלו, לקח את התרמיל שלו, התחיל ללכת. והלך, 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 והלך. ישן שינה זמנית, אכל אכילה זמנית והמשיך ללכת. עד שהוא הגיע לעיירה הזאת, קוז'ניץ. כשהגיע לעיירה הזאת, קוז'ניץ, הוא לא יכל לעצור, הוא אמר, אני חייב לראות אותו. אני מפחד שאולי הוא ימות, אני יודע שהוא איש זקן. הגיע לעירה קוז'ניץ, הגיע לבית המדרש. בתוך לב בית המדרש הייתה שם מיטה, עליה שכב רבי ישראל מקוז'ניץ. הוא היה עטוף בחסידים, אפשר לראות אותו. רבי אלימלך לקח את המקל שלו ונשען על המקל וניסה להביא את עצמו, וביד השנייה שם את היד שלו על איזה ראש של איזה מישהו וניסה איכשהו להרים את עצמו עוד יותר, עד שאחרי הרבה הרבה מאמץ, אחרי הרבה הרבה ימים של הליכה, נצטרך לראות לרגע אחד את הפנים של המאגי מקוז'ניץ. אחרי שורת הפנים שלו, הוא הלך לנוח. הבטחתי לכם. לפעמים קורה מציאות שאנחנו עושים דרך ארוכה של מסע, של מסע עם תרמיל, של מסע עם מקל הליכה, ואנחנו לא ממש יודעים למה אנחנו הולכים. זה לא ברור לנו בעצם המסע הזה, מה התכלית שלו, מה ההתכוונות שלו. אבל כשהחיישנים שלנו הם על מצב נכון, על מצב פועל, לא על מצב דחוי, אנחנו יודעים שאין לך מסע שהוא לא מביא איתו את הערך שלו. שנים שלי מכוונים, מספיק לי רגע אחד בעצם לגלות איזה משהו אמיתי על החיים שלי, איזה דיבור אחד של אמת, איזה מראה אחד של אמת, איזה מקום אחד שהלב שלי נפתח כדי להגיצה. ברגע שהחיישנים שלי בעצם מכוונים לנקודה, אני יכול לצאת לצליפים להתאמץ מאוד, עושה מסע מאוד 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 ארוך בשביל רגע אחד שבו יש נקודה של אמת, זה שווה את זה. עכשיו בתפילה גדולה, בתחיית אמיתים, תחיית אמיתים גם בתוכנו, במקומות האלה שאנחנו כבר שנים עתים בתוך המקומות האלה, שיהיו הם תחיית אמיתים. תחיית אמיתים אני מבקשת את החיישנים שלנו בחזרה, את הסנסורים שלנו בחזרה. הסנסורים האלה, החיישנים האלה מבקשים נוכחות הלב והמוח.